רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית השנייה בסדרה בין סדר וכאוס, שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט. שלום.
שלום.
טכנאי השידור הוא דימה קרנצוב ואני אפרת בזרקון שחר. בשיחה הקודמת סיפרת דוקטור יואב בן דוב על התפיסות שהתפתחו בתרבויות שונות לגבי הקשר שבין סדר וכאוס. הזכרנו את המיתולוגיה היוונית לפי הסדר נוצר מתוך העולם, את המיתולוגיה ההודית שהתפיסה שלה יותר דטרמיניסטית ולפי העולם צועד אל כאוס והתיקון שלו נעשה על ידי הרס. והזכרנו את התפיסה הסינית של יין ויאנג שרואה את הכאוס ואת הסדר כעקרונות משלימים ואינה שופטת את האחד כרע ואת השני כטוב. והיום נקדיש את התוכנית לסדר כפי שהוא נתפס בתרבות המערבית ואת מבטאיו המובהקים, ניוטון, גלילאו ויותר מכולם דקארט.
כן, סדר כמובן זה מושג, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת, שמקבל משמעויות שונות בתרבויות שונות, אבל מה שמעניין אותנו הכי הרבה זה מושג הסדר שמאפיין את התרבות המערבית. והסדר, התכונות שלו, האפיונים שלו במחשבה המערבית, הם מסתובבים סביב אוצר מאוד מסוים של דימויים, כי מה שחולל את המהפכה המדעית היה הפיזיקה. העלייה של הפיזיקה החדשה של ניוטון, של אותם ספרים סירזימנסקי, כן, ספר הלימוד הקלאסי לתיכון, שמופיע לפעמים תחת שמות שונים, תחת שמות מחברים שונים, אבל זה אותו ספר בסך הכל, ו... סביב הדבר הזה נוצר עולם שלם של דימויים תרבותיים, הקדמה, המדע, מה זה מדעי, מה זה רציונלי, מה זה מסודר, איך לתכנן דברים, איך לעשות דברים, ובזה התרבות המערבית המודרנית מקבלת איזשהו מאפיין שהוא שונה באופן מהותי מכל תרבות אחרת. כי אמנם את יוכל להגיד זה התחיל אצל היוונים וזה מתקדם בימי הביניים וזה קשור בנצרות וזה קשור ביהדות, נכון, אבל בכל זאת מופיע פה משהו שאומר מצד אחד מודרניות, מצד שני תרבויות מסורתיות, שזה כל האחרות, סינית, הודית, אפריקאית, וגם תרבות המערבית עד ימי הביניים.
אז בעצם כשהמדע הפיזיקה עולה, כשהוא מגיע ומתקבל, הוא בעצם שם איזשהו חיץ בינו לבין כל מה שהיה קודם לכן, והופך את כל זה ל... מעשיות לסיפורי עם, לתפיסות לא רלוונטיות, ואומר כאילו מכאן והלאה אנחנו מדויקים.
אחד המאפיינים של המחשבה המודרנית, המערבית, זה שבאמת כל מה שעד עכשיו לא חשוב, צריך לבוא, למחוק את הכל ולבנות מחדש בצורה הגיונית. וזה נכון על כל דבר. זה נכון על החברה, כן, עולם חדש, עולם ישן עדי יסוד נחריבה ונבנה עולם חדש, עם מהפכה שיהיה עולם תבוני, תרבותי, צודק, לא משנה, כן? מהפכה הצרפתית, מהפכה מרקסיסטית, הם כולם מתחילים את הספירה מחדש. שנת אחד לספירה, כמו במהפכה הצרפתית, אנחנו מתחילים הכל מחדש. או את יכולה לחשוב על התפיסה האורבנית המודרנית, שזה לא משנה אם היה פה כפר הודי או אינדונזי או אפריקאי או משהו כזה, זה לא משנה, כן? כי הפרטים לא חשובים, תבוא עם בולדוזר, תיישר את השטח, תבנה משהו מתוכנן, ואז הבניין השיקון, בגלל שהוא הגיוני, בגלל שהוא רציונלי, הוא יהיה אותו בניין, לא משנה אם זה בהודו או בדרום אפריקה או ב...
לא משנה אם זה במקום חם או במקום קר, בדיוק. אנחנו נבנה בדיוק את אותו הדבר.
משהו כזה, זה הסגנון האוניברסלי המודרני. ואם ככה, יש לנו פה את תפיסה באמת שאומרת, ההיסטוריה נמחק אותה, ההיסטוריה לא חשובה. בוא נתחיל את הכל מאפס ונבנה את הכל הגיוני, ועד היום את יכולה לראות בתרבות המערבית, האירופאית, בריחה מההיסטוריה. בוא נייצר את העכשיו, אבל נברח מהיסטוריה של דת ושל לאום ושל תרבות, כן? כל ההיסטוריה עקובה. לא, לא, אנחנו הכל מחדש עכשיו, הכל הגיוני, בוא נבנה את הדברים מחדש. אחד הדברים שמאפיינים את העלייה של תורות מורכבות, שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, זה שהיא מחזירות את החשיבות של ההיסטוריה. פתאום זה חשוב איך הגעת לזה. אבל פה אנחנו חוזרים למשהו שמאפיין בעצם את החשיבה הטבעית יותר. כי החשיבה הטבעית של בני אדם בתרבויות שונות היא אורגנית. היא מבוססת על הסדר של יצור חי, לא על הסדר של מכונה. ופה צריך להבין שאנחנו מדברים על תפיסה פילוסופית, טכנולוגית, תרבותית, מדעית, הכל ביחד. יש לנו דבר שנקרא תפיסה מכניסטית מה-17, זה מופיע בצורה מפורשת אצל הפילוסוף דקארט. הוא אומר את זה מפורש, הוא אומר, העולם זה כמו שעון, העולם החומרי, המוחשי, כן? יש לו גם נפש, אבל מהר מאוד מעיפים את זה, כן, מה לעשות עם זה. יש עולם שהוא אוטונומי, שהוא עצמאי, עולם חומרי, זה בעצם כמו מכונה, זה עובד לפי חוקים קבועים מראש, זה הכל עשוי מחלקים, אין דבר כזה ששלם, אין משהו שהוא לא חומרי בעולם הפיזי, שמשפיע על העולם הפיזי.
זאת אומרת, העולם החומרי הוא סך חלקיו.
סך חלקיו, כמו שהשעון הוא סך חלקיו, נכון? גוף זה לא סכום של איברים. תחתכי אצבע מהגוף החי, אז אין אצבע.
עדיין יש גוף חי.
אבל אין אצבע, נכון?
נכון.
האצבע היא כבר לא אצבע, היא מתה, נכון? השעון תוציא גלגל, תחזיר אותו חזרה, אין בעיה, זה עובד כמו תמיד, כי ההיסטוריה לא חשובה, לא רק זה, כן? השעון אין לו היסטוריה, זה לא, הגלגל הזה לא אכפת לי אם ייצרו אותו בשוויץ או בטיוואן או במלזיה, בתנאי שיש לו את התכונות החומריות.
או אם הוא חדש או ישן, אני יכולה להוציא את הישן, לשים אחד אחר במקומו.
בדיוק, בדיוק. אז כל הדברים האלה מאפיינים את המכונה, זה הדימוי שלפיו הפך להיות המדע החדש, המדע של סיר זימנסקי, כמו שקראתי לזה, החשיבה החברתית החדשה, החשיבה הכלכלית החדשה, בעצם כל החומרנות והאינדיבידואליזם המודרני, הם כולם ביטויים של אותו מכניזם. עכשיו, למה אנחנו אומרים מכניזם בעצם ולא המכניקה של ניוטון? כי למרות שכשאני קראתי ולימדתי, לא רק למדתי מהספר הזה, גם הייתי מורה לפיזיקה בתיכון כמה שנים, לימדתי מסיר זימנסקי, ושם כתוב ניוטון ניוטון. כן? אבל הסיר זימנסקי זה לא ספר של ניוטון. ניוטון היה איש די מוזר במונחים של היום, אלכימאי, מיסטיקן, התעסק באסטרולוגיה, בנבואות.
לא נשמע בדיוק כמו פיזיקאי שמדבר על הסדר המכני.
ניוטון קרא לעצמו פילוסוף. פילוסוף של הטבע, או מתי שהוא קרא זה פילוסופיה מתמטית, הוא מאוד האמין במתמטיקה, אבל כמו שהפיתגוראים האמינו במתמטיקה, זאת אומרת, מתמטיקה זה גם דבר קדוש, הוא חישב את המשמעויות הרוחניות של המידות של מקדש שלמה שמופיע בתנך. אז חישב את הקץ לפי ספר דניאל, כל מיני דברים כאלה. אז ניוטון בוודאי היה דמות שהיום היו בועטים מהאקדמיה כנראה, או משהו כזה, בגלל השיגונות שלו. ובאמת, הכתבים שלו בנושאים האלה, רובם, האוסף הכי חשוב, נמצא בירושלים דווקא, כי בזמנו באנגליה לא רצו, כן, זה עבר בין יורשים, לא היה לו ילדים, זה עבר במשפחה, מדור לדור, סוף המאה ה-19 הם רצו לתת את זה, למכור את זה לבריטיש מיוזיאום, לא רצו להתעסק עם זה. זה כאילו היו מוצאים, נניח, היית באה עכשיו לארכיון המדינה, ואומרת, יש לי קלטת פורנוגרפית של הרצל, כן, אף אחד לא רוצה את זה, תעוף עם פה עד והקלטת, נכון? ככה זה היה באנגליה, ואז לא היית יכולה ללכת ולפרסם באינטרנט, פשוט מה שהעפנו מהמוזיאון לא קיים, אז זה הסתובב בידיים של כל מיני אספנים פרטיים, עד שזה הגיע ליהודי ספרדי בעצמו די משיחי בשם יהודה, זה שם משפחה שלו, ואז הוא בסופו של דבר, הוא רוצה גם כן לעשות איזה משהו רוחני מניוטון וירושלים, וזה, בסוף תרם את הארגז עם הספרים, עם הכתבי יד, לא פורסמו, לארכיון הספרים הלאומי של האוניברסיטה בירושלים, ושם זה יושב, ואני מסביר מאוד שניוטון היה שמח לזה. אבל מכניסט ניוטון לא היה.
אבל שם זה יושב ואנשים ככה באים, חוקרים את זה, נוגעים בזה, עובדים עם זה?
היה כמה שנים שלא רצו לגעת בזה, עד שנות ה-80, ואז היה רישארד פופקין ואחרים, שבאו וחקרו את זה, ובהתחלה גם כן עשו להם די צרות. אני עוד קראתי כל מיני התפתלויות כאלה בג'ורנלים של פיזיקאים, שכן, ניוטון התעסק במיסטיקה, אבל זה היה בתקופות אחרות, לא כשהוא עשה פיזיקה. נכון, כי פיזיקאים לא קוראים ספרים מקוריים. אתה קורא את הספר המקורי של ניוטון, הוא מדבר על המרחב והזמן, הוא מדבר על אלוהים, הוא מדבר על, כן, באופטיקה, הוא מוסיף להם שאלות על מבנה העולם, אז הוא מוסיף דברים על הבריאה, זאת אומרת, אצלו רוח ונפש לא היו שני דברים שונים. כמו באלכימיה, כמו במחשבת ימי הביניים, כמו בחשיבה האורגנית. כי כל הרעיון הזה של גוף ונפש, כן, כשני דברים נפרדים, זה משהו שהוא מחשבתי. את לא רואה בן אדם חי בלי נפש, נכון? את, גוף בלי נפש, את לא רואה נפש בלי גוף, נכון? הם תמיד באים יחד. ובכל זאת, במושגים שלנו, יש גוף, יש נפש, ועכשיו איך מחברים ביניהם. אז מי התחיל את זה? מי הכניס את הבעיה הזאת בצורה כזאת? הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט, קצת קדם לניוטון. ניוטון היה בטוח שהוא לגמרי שונה מדקארט, אין שום קשר.
ואולי דקארט, בחלק הזה לפחות הוא צדק, כי הוא ראה את הדברים בצורה יותר אורגנית.
צדק ולא צדק. תכף נסביר למה. אבל דקארט הוא זה שבאמת אומר, העולם הוא כמו שעון, העולם הוא כמו מכונה. ככה תחשוב עליו. ומה שקורה הוא, שמאה שנה אחרי זה, במאה ה-18, בצרפת אנשים לומדים את ניוטון, משלבים אותו עם דקארט, ואומרים, העולם הוא כמו מכונה, הנוסחה שלפי המכונה עובד, היא הנוסחה של ניוטון. וכך אנחנו מקבלים את סיר זימנסקי, או בשמו המקורי, פייר סימון דה לפלאס, הפיזיקאי והפילוסוף הגדול של סוף המאה ה-19, שהוא זה שאומר לראשונה, יש לנו מדע מכניסטי, מכני, לא צריך אלוהים, אין יותר נפש, כן, הכל זה מכונה, והנה החוקים שלה, והכל זה חוקי ניוטון. ואז בעצם נוצר תמונת העולם המכניסטית, כמו שאנחנו מכירים אותה.
אז בעצם כשאנחנו מדברים על החוקים של ניוטון, מה הם אותם חוקים?
תראי, חוקי ניוטון הם נוסחאות מתמטיות. הם פחות מעניינים, לצורך
אבל
העניין.
אבל למה הם מתייחסים? אנחנו, נניח, זה, כן. זה התפוח שנופל?
כן, זה אומר, נניח, כן, שבשביל שגוף יזוז, אז כן, יענו בתאוצה, אז פועל עליו כוח, ויש דבר כזה כוח, והתאוצה שווה, כן, כפול, התאוצה כפול המסה שווה לכוח, בסדר? אז זה החוקים המתמטיים. אבל זה לא מה שמעניין אותנו עכשיו.
לנוסחאות המתמטיות האלה יש משמעות בחיי היומיום.
בסדר, אבל הן לא מעניינות. כן? מי שמהנדס צריך אותם, פיזיקאי צריך אותם, אנחנו עכשיו לא צריכים אותם. בסדר? אני לימדתי פיזיקה בתיכון, ואני חשבתי שאני מלמד לפתור משוואות, לפתור בעיות לפי חוקי ניוטון. אבל זה לא נכון. זה לא היה חשוב. כי רוב התלמידים בכלל לא עניין אותם, אחרי זה ללמוד פיזיקה. הם הלכו למגמה של 5 יחידות בשביל לקבל בונוס, אחרי זה להתקבל למשפטים או משהו כזה. ואלה שילכו אחרי זה ללמוד פיזיקה או הנדסה, גם יקבלו את זה מחדש באוניברסיטה בצורה יותר רצינית. מה שלימדתי זה תמונת עולם. תמונת עולם שבה יש רק חומר, שהכל נע לפי חוקים בויים מראש. ועכשיו לא חשוב לי מה החוקים, לא חשוב לי מה נוסחה. אם זה אפשר ואין אי או אפשר ואין אי בריבוע. עצם זה שיש ושלפיהם אפשר לחזות כל דבר מראש. אני יכול לתת לך בעיה, להגיד זורקים קליה במהירות כזאת, בזווית כזאת, איפה ומתי הוא ייפול. יש תשובה אחת נכונה, אפשר לחשב אותה במדויק, יש דרך אחת לחשב אותה, התשובה מופיעה בסוף הספר, או אולי עוד לא חישבת, אז הנה, את מדענית, לך התחשבי אותה, נכון? גם אם את לא חישבת, המציאות כבר חישבה. אם במקום אלוהים יש לנו את אותו הישות של לפלס מדבר עליה, כי הוא אתאיס, הוא לא רוצה אלוהים, אבל שצריך להסביר על מה הוא מדבר, הוא אומר, תחשבי על ישות שיושבת מחוץ לעולם, ויודעת את המקום והמהירות של כל חלקיק, כן? כולל במוח שלך. אז אפשר לחשב כל דבר שיקרה. כולל את זה שאת בעוד 5 דקות, פתאום תתפרצי אליי באמצע השידור ותגידי, אבל יש לי רצון חופשי. זה כבר נמצא לך בתוך המולקולות של המוח, וכבר אפשר לחשב את זה. זאת אומרת, אין לך רצון חופשי. את מכונה. באדם זה מכונה, גוף זה מכונה, הכל זה מכונה. חברה אידיאלית זה פועלת כמו מכונה, כמו שעון, כמו שלפעמים אומרים, נכון?
הכל צפוי.
והכל צפוי, כלומר, זה הסדר האידיאלי. כי מה זה סדר? אחד הדברים שמאפיינים סדר, זה שאתה יכול לצפות כל דבר. הכל צפוי עד לרמה הכי קטנה, זאת אומרת, עד לתזוזה של כל אטום. אין בעולם יותר שום אקראיות. אותו לפלס כותב על הסתברויות, אז הוא אומר, כן, יש הסתברויות. כי אתה לא יודע. הקובייה, או אלוהים, או משהו כזה, יודעים על איזה צד הם יפלו. כי אפשר לחשב את זה, אם תדעי לחשב כל אטום. את לא יודעת לחשב כל אטום, את משתמשת בהסתברות. זאת אומרת, יש סיכוי של 1-6, אבל זה לא. זה רק בראש שלך.
אם הייתי משקיעה מספיק זמן בשביל לחשוב, או אם היה לי מספיק ידע, הייתי יכולה בעצם לנבא את העתיד.
כן, זה מה שלפלס חושב, כי לפלס עוד לא יודע מה שאנשים יגלו בתורת הכאוס, ובדיוק ייכנסו לנקודה הזאת. לפלס עוד לא יודע שבשביל לחשב את זה, אתה צריך מחשב, גם אם זה המוח שלך, ובשביל מחשב אתה צריך מקום, ובשביל זה אתה צריך לדעת שיהיה לך איפה לשים אותו, ומה לבנות אותו. ויכול להיות שבשביל לעקוב ברמה הזאת שאת רוצה, את צריכה מחשב שיותר גדול מכל היקום. אז האם זה קושי טכני או קושי עקרוני? נכון? אנחנו נכנסים פה לשאלות פילוסופיות שלפלס אין לו מושג עליהם, כי אין לו מושג של חישוביות. הוא לא חושב בכלל על בשביל לעשות חישוב אתה צריך משהו פיזי. נכון? כי אצלו החישוב הולך בשכל. לא במוח. בשכל. נכון? המוח הוא רק הדבר הזה
שמחזיק את השכל בתוכו.
שמחזיק את השכל, אבל הוא לא רואה את הקשר ביניהם. אנחנו היום רואים את הקשר, באמת כל התפיסות של הפלס שהכל ניתן לחיזוי עברה שינוי מאוד גדול במאה ה-20, ראשית כל מתורת הקוונטים, שזה קצת פחות נדבר, אבל פתאום התגלה שבאטומים יש איזו אקראיות, אם באטומים יש אקראיות, אתה לא יכול לחזות, כי האטום הקטן יכול לשבש לך את
כל המבנה.
את כל המבנה. אבל יותר מאוחר הסתבר שאתה אפילו לא צריך תורת הקוונטים. יש לך תמיד את תורת הכאוס, כן, שאומרת, אתה צריך דיוק אינסופי בשביל שיהיה לך תחזית משמעותית. מה זה דיוק אינסופי? זה אומר אינסוף ספרות אחרי הנקודה. אין בכל היקום מחשב מספיק גדול בשביל לרשום אינסוף ספרות אחרי הנקודה של מספר אחד, של חלקיק אחד. אז אין יותר חיזוי אבסולוטי, והשאלה כמה זה משמעותי, ובא תורת הכאוס שנדבר עליה, ואמרה, זה נורא משמעותי, כי זה נראה לך קטן עכשיו, אבל זה הולך וגדל, ויהיה זאת עוצמה חיקות לכת. אבל פה אנחנו קצת קופצים את המוחר. בואי נסתכל יותר על המעבר הזה, מאורגני למכני, כי זה דבר שמשנה את התפיסה שלנו בצורות מאוד עמוקות. זה לא סתם יש במאה ה-19 את התנועה הרומנטית, ועד היום יש לנו את האנטי הזה למכונה, לסדר המכני, לדטרמיניזם, לדבר הזה של המכונה, שהיא מה? שהיא לא אנושית, נכון?
וזה מה שיש לנו היום, אבל בהחלט אפשר לחשוב על תקופות שבהן הייתה הערצה מאוד גדולה דווקא למכונה, לדבר הנפלא הזה שעובד במין הרמוניה, שהוא משהו צפוי.
גם היום יש לנו
אפילו את זה. אפילו האהבה שלנו לרובוטים שמנקים את הבית.
והפחד שלנו מהרובוטים שמשתלטים על העולם בסרטי מדע בדיוני, נכון? אבל לכל אורך הדרך יש פה משהו שאנחנו לא חיים איתו בשלום. כבר לפסקל, כן? פסקל פיזיקאי מהמאה ה-17, בן זמנו של דקארט, פחות או יותר, יש עד היום חוקי נוזלים על שמו, הוא מתחיל באמת במדע, ומתי שהוא עושה איזה סיבוב, חוזר בתשובה, נהיה הוגה קתולי, ומפרסם כל מיני מאמרים, או לא מפרסם, כן? בסוף מפרסם את אחרי מותו, אמרות, אחד הספרים הכי יפים באמת בפילוסופיה מערבית, האמרות של פסקל, כי הוא גם כותב נפלא בצרפתית מתוקה, ואחד הדברים שהוא אומר שם מול לפלס, הוא אומר, הדממה האינסופית, הדממה הנצחית הזאת של החללים האינסופיים האלה, מטילה על הימה. כלומר, כבר אז הוא אומר, יש פה משהו קר, חסר משמעות, לא אנושי, תרף נברר את זה. כל המאה ה-19, יש התנועה הרומנטית, שרוצה לחזור לימי הביניים, ורוצה לחזור לרגש ולא לרציונליות, והאורגני מול המכונה, והם מפסידים במערכה. כי הפלג הנפלא ששוברט ישורר עליו, וגט יתלהב מנו, והצייר הרומנטי יצייר את הציפורים, ואת העצים, ואת הפלג הנפלא. נכון, אבל יבוא היזם, יביא את הפסי רכבת, יביא את המפעל, המכונה, נכון? ואתה לא יכול לעמוד בולו. הוא יעיל מדי, הוא עשיר מדי, הוא חזק מדי, נכון? זאת אומרת, הקדמה והמכניזם כל הזמן מנצחים במאה ה-19. אנחנו מגיעים למאה ה-20, אנחנו מגיעים לחשיבה אלטרנטיבית, פתאום חוזרים להודו, פתאום חוזרים לסין, פתאום הולכים לרפואה אלטרנטיבית, לא מכניסטית. פתאום אפילו המדע מקבל איזשהו תפנית שהיא לא רק מתוך המדע. מתוך הראייה. איינשטיין למשל, הוא באדם שהאמין בדברים מוחלטים, הוא האמין שהוא מצא את מהירות האור המוחלטת והמבנה המוחלט של מרחב וזמן, בסדר? מה עשו ממנו? תורת היחסות, נכון? הכל יחסי.
זה מזה שהוא לשון. מאמין בדברים מוחלטים?
איינשטיין לא קיבל את תורת הקוונטים, כי אין בדברים מוחלטים, כי יש בה אקראיות. איינשטיין היה שמרן, כן? המהפכה שלו הייתה מהפכה של המאה ה-19, לא של המאה ה-20. הוא ברגע מסוים הוא ניסה ככה לעצור את הרכבת הקוונטית, כי ירדה לגמרי מהפסים, כי היא ניתה בלגן. אבל הפכו אותו לאנרכיסט, הרלטיביסט. למה? כי באחרי מלחמת העולם הראשונה, כשאיינשטיין נהיה כוכב, זה בדיוק קורה ב-1919, בגלל איזו תצפית אסטרונומית שמאשרת את תורת היחסות הכללית, ופתאום איינשטיין, זה שאומר שהכל יחסי, זה שמבטא את המהפכנות שאנשים רוצים, אחרי שהוודאות של העולם הישן באירופה שלחה מיליוני צעירים למוות, בשדות הקטל של מלחמת העולם הראשונה, ועד היום, עד היום, כן? שלנו, אף אחד לא מבין על מה בדיוק הם נלחמו, מה בדיוק הם רצו להשיג בזה.
ואפילו אז בימים אלה כשמדברים על 100 שנים למלחמת העולם כן, הראשונה, כן. עדיין
לא
יודעים.
לא, אף אחד לא מבין מה מישהו רצה, זה פשוט קרה, אף אחד לא רצה בזה. והאכזבה הזאת גרמה לזה שאנשים פתאום התחילו לצאת נגד הסדר, ואז את רואה בשנות ה-20, פתאום המון מוטיבים של כאוס, שוברים את ההרמוניה במוזיקה דרך שיינברג, שוברים את הייצוג הריאליסטי באמנות אצל הקוביסטים ואצל הסוריאליסטים, נכון? יש המון מהפכנות פוליטית, שבירה של הסדר הישן, מימין, כן, הנאצים, הפשיסטים, השמאל, הקומוניסטים, האנרכיסטים, נכון? המון מזה. פתאום איזה אחד בשם הייזנברג שעובד על משוואות חדשות לתורה הקוונטית, האטומית, פתאום יש לו איזה, כן? אופי יש שם איזה דלטה X, דלטה P, כן? משהו כזה, הוא אי שוויון כזה. הוא מסתכל על זה, הוא לא אומר, יש לי חוקים שאומרים לי מה הרוחב הפס של טרנספורם פוריה של אקטנה. הוא אומר, חוקי אי-הוודאות הוא קורא לזה. פתאום יש מושג כזה שבפיזיקה יכול להיות חוקי אי-וודאות.
שזה נשמע כמו דבר והיפוכו.
בדיוק. הסדר וכאוס, נכון? יש אי-וודאות ויש לה חוק.
זה קצת כמו השוק השחור הרשמי אותו הזכרת בתוכנית הקודמת.
או מה שקורה בשנות ה-70, כשמתחילה להתגבש תיאוריה שקוראים לה אז התורה של מערכות דינמיות עם רגישות גבוהה לתנאי התחלה, ככה שמעתי את זה בפעם הראשונה, לא תופס השם הזה, איכשהו זה לא זוכה לפופולריות גדולה בציבור.
לא כל כך קליט.
סוף שנות ה-70, מישהו זורק, אף אחד לא יודע היום, עד היום לא יודעים מי זה היה, אז מישהו זרק באחד הכנסים את המילה כאוס, ופתאום זה תפס, תורת הכאוס, נכון? כאוס דטרמיניסטי, חוקי הכאוס, בסדר? שוב, אותו
דבר
והיפוכו, שאומר, אנחנו היום יצאנו קצת מהדיכוטומיות של סדר זה טוב או כאוס זה רע, או אם את בצד של השטן, פולחן השטן או אנרכיסטית מושבת, כאוס זה טוב וסדר זה רע. לא, אנחנו רוצים בדיוק את השילוב הזה של, כן, אבטיח עם גבינה בולגרי, סדר עם כאוס, חוקי האי-וודאות, נכון?
את התנועה ביניהם.
משהו כזה. וזה מה ששומר, זה לא המדע, זה לא נמצא במשוואות, זה נמצא במבט של אנשים על משוואות, זה לא אפשרי במאה ה-19, להגיד חוקי הכאוס היו מעיפים אותך מיד מהסלון, כלומר, הוויקטוריאני המכובד. אז כאן אנחנו באיזה עולם שנוצר, העולם המודרני, המכני, עכשיו אני אדבר על המיינסטרים, על המכניסטים, אלה שמנצחים עד סוף המאה ה-19, אנחנו בעולם שיש לו משמעויות מאוד מאוד רציניות. זה לא מדע. זה הרבה יותר מזה. זה גם מדע. נכון? ראשית כל זה דימוי טכנולוגי. את לא יכולה לחשוב על מכונה בעולם שבו האמצעי הייצור והאמצעים הטכנולוגיים הם אורגניים, הם מהחי. נכון? את יכולה לייצר, נניח, את אומרת מכונה, מה זה מכונה? כן, עגלה עם גלגל, נכון? לא. הגלגלים הם לא אחידים. כל גלגל הוא שונה, הוא מותאם בדיוק לציר, כי בדיוק שייפו אותו שהוא יהיה לפי הציר הזה, נכון? מתי שאת מסוגלת לייצר שעון עם גלגלי שיניים שהם אחידים, שאתה יכולה לזרוק אחד, להכניס אחר במקומו. את צריכה טכנולוגיה בשביל זה. וזה מופיע בערך במאה ה-14, כשפתאום מופיעים שעונים. אבל שעון זה לא רק דבר שמראה את השעה. נהנה? זה דבר שמשנה את החיים, זה משנה את החשיבה. ראשית כל הדימוי, פתאום את יכולה לראות מערכת כזאת, ומה זה שעון, נהן? זה לא רק מחוגים. ב-12 בצהריים, השעון הזה בראש המגדל, פתאום משמיע מוזיקה, נעות שם בובות, מעלות מוריות הידיים, מניעות השפתיים. פתאום את יכולה לחשוב שגם הגוף, מישהו יצליח לעשות כזה דבר, אוטומטון, שיהיה כמו גוף אנושי, שיעשה את אותו דבר. במאה ה-17 באמת חושבים שאפשר לעשות את זה. רובוט, כן?
היא
מכניקה
גם...
של המאה ה-17.
אולי גם בעצם העלייה של השעון, משהו בכלל בתודעה שלנו משתנה, כי אם קודם היינו נפגשים בצהריים,
מאוד.
אז עכשיו יש לנו פתאום שעה הרבה מסוימת.
הרבה מאוד משתנה.
ויש אחידות בין לא, שעונים
נכון,
בשלב
נכון,
מסוים.
נכון, אבל בואי ראשית כל השעון עצמו, אוקיי? השעון יושב שם, עם כל הפלאים האלה, הוא יושב שם בראש המגדל. זה לא השעון שיש לך היום על היד או בכיס, בסדר?
זה השעונים האירופאים היפים.
הוא ענק, לא, זה מאוד משמעותי. אני יכול להגיד לך, בדבר הזה שלך על היד יש כישוף, בסדר? כי את לא יכולה לראות את זה, אבל השעון שיושב במגדל, את יכולה לראות בדיוק איך גלגל מניע גלגל. את רואה שיש פה שרשרת, ראשית כל לינארית, גלגל א' מניע את גלגל ב', גלגל ב' מניע את גלגל ג'. זה כמו הוכחה מתמטית, תוציא אחד באמצע, השרשרת תיפסק. תשימי את השרשרת, היא חייבת לעבוד, נכון? אז אני לא יכול לספר עכשיו שיש לה שעון נפש ורצון ואלוהים מתערב, לא. את מבינה שזה עובד לפי חוקים קבועים מראש, דטרמיניסטים, מה זאת אומרת? אם השעון ימשיך לעבוד כמו שצריך, מה יהיה המצב שלו בעוד שבוע בשעה 8 בבוקר?
מאוד,
לא, את יודעת, כן? מחוג גדול על 12, מחוג קטן על 8, נכון? הנה נתת חיזוי, נכון? זאת אומרת, הכל קבוע מראש. עכשיו, האם זה תלוי במשהו? האם זה תלוי שבאדם מסתכל עליו? האם זה תלוי בנוכחות של באדם? חמור שעובד בחווה, כן? אז נורא חשוב שיבוא צדיק שיודע נפש בהמתו, ולא, או יבוא רשע שיודע, כן? איך לגרום לו בלא טוב ללכת, אבל זה נורא חשוב הגורם האנושי, ומחר הוא לא יעשה את אותו דבר, נכון? השעון תמיד יעשה את אותו דבר, השעון לא ילך יותר מהר כדי שהצדיק יספיק לעשות מעשה צדקה ולא...
השעון הוא אובייקטיבי.
בדיוק, מכני, נכון? אין לו טוב ורע, אין לו משמעות, אין לו התכוונות, נכון? לחיה, ליצור אורגני, יש התכוונות. זאת אומרת, הוא יש לו רצון, יש לו תכלית, נכון? הוא עושה משהו, אז לפחות אצלו בראש הוא אומר, למה עשיתי? כי רציתי משהו, נכון? לשם משהו. השעון אין לו לשם, נכון? אז פתאום העולם ברמה הזאת הופך להיות מנוכר, חסר משמעות. אין פה טוב ורע יותר, כן? בעולם הישן של ימי הביניים, נפש, גוף, מוסר, כן? הכל מעורב. בקומדיה האלוהית, כן? בקנטו 9 בגיהנום, דנטה שואל את וירגילוס, הוא רואה שם את מבלים בריבית, הם סובלים בגיהנום, שואל, למה, מה החטא שלהם, מה הם עשו רע? וירגיליוס, המורה שלו, כן, זה שמדריך אותו, שאומר לו, לך תפתח ספר פיזיקה, הוא מתכוון לפיזיקה של אריסטו, לא צריך להגיד של מי, כי...
כי אז כולם ידעו.
בדיוק, אתה אומר, הפילוסוף זה אריסטו, אתה אומר, הפיזיקה זה הספר שזה, ותראה שמה שהאומנות, האומנות, כן, האנושית, הולכת בעקבות הטבע, והטבע הולך בעקבות אלוהים, ולכן, כן, לעשות עבודה זה ללכת בעקבות אלוהים, ולעשות פיננסים זה נגד אלוהים, ולכן כל הבנקאים והמלווים בריבית, ואנשי המניות ואלה, כן, דינם גיהנום, ויש להם בדיוק מדור מוגדר, ואיזה סבל הם יסבלו. ומה שמעניין אותי עכשיו, זה לא הסבל של אנשי הפיננסים, זה מגיע להם גם היום אולי, אבל זה שאתה בשביל לענות על שאלה בתיאולוגיה, על טוב ורע, אתה פותח ספר פיזיקה. זאת אומרת, אני לא אפתח היום סיר זימנסקי בשביל לענות על שאלות מוסריות, נכון? זאת אומרת, פתאום יש איזו הפרדה. מוסר אצלך בראש, בסדר? זה כמו יפה, זה כמו טוב, זה כמו קדוש, כל מיני שיגונות שיש לך בראש. יש דברים אובייקטיביים, התכונות המכניות. זה שתמונה היא קדושה, זה עניין שלך. נכון? התמונה היא לא קדושה מתוך עצמה. זה שתמונה היא יפה, זה גם, רק אצלך, נכון? זה שתמונה היא מרובעת, זה לא, זה אובייקטיבי, נכון? זה שהמסה שלה היא חצי קילוגרם, זה אובייקטיבי. זה שהיא עשויה מכך וכך, כן?
זה שהיא שמן על עץ או צבעי מים על נייר.
עכשיו, מה אמרתי פה? דברים שהם מתמטיים, גיאומטריים, וניתנים לכימות ולחישוב רציונלי, נכון? זאת אומרת, רציונליות וחשיבה לינארית שהולכת צעד אחרי צעד, כמו הוכחה מתמטית, כמו לפתור בעיה בפיזיקה, כמו לבנות שעון גלגל אחרי גלגל, זאת הדרך היחידה לאמת, אינטואיציה, תחושות בטן, התגלות אלוהית, בא אליהו הנביא בחלום ואמר לך, נכון? כל אלה מפסיקים להיות נתיב לאמת. והאמת הופכת להיות משהו רציונלי, והאמת הזאת היא אובייקטיבית. מי מראה אותה כבר? זה חזרנו לשעון, נכון? הזמן האובייקטיבי, זמן המכונה, נכון? זמן אחיד לכולנו, זה לא הזמן שלי. וזה לי השיעור הזה עבר נורא מהר, לך עבר נורא לאט כי את השתעממת, בסדר? השעון אין אותו מהר ולאט, נכון?
השעון היה אותו שעון לשנינו.
אז פתאום כולנו, זה מאוד חשוב, כי פתאום דרך השעון כולנו מתזמנים את החיים שלנו. היום בבוקר קמת כי
השעון בא צלצל?
לך להתעורר, כי השעון צלצל, נכון? באת לעבודה. מתי הלכת לאכול ארוחת צהריים? כשהגיע הזמן של ההפסקה, נכון? זאת אומרת, פתאום, מתי, כן, מה את עושה בערב? טוב, ב-9 יש חדשות, את מוכרחה לראות, כי או, יש משחק ב-10 וחצי, או תוכנית האהובה, כן? זאת אומרת, את חיה לפי זמן אובייקטיבי, לא זמן שבא מתוכך. את לא אוכלת שאת רעבה והולכת לישון שאת עייפה, נכון? את מתחילה לישון לפי, ולחיות לפי משהו שהוא אובייקטיבי, שהוא מכני, שהוא לא מסתכל בכלל עלייך, שהוא יישאר נכון, גם אם לא יהיו בני אדם בעולם לגמרי, נכון? השעה הזאת, והשעון שמראה אותה, יכול להמשיך להתקיים. נכון?
גם בלעדיי, גם אם אני לא מסתכלת.
גם בלעדיי, כי זה אובייקטיבי, בדיוק. זאת אומרת, העולם הזה, התחושה הזאת של העולם המכני, האובייקטיבי, שלא מסתכל עלינו, זה לא סתם משהו שפילוסופים מדברים עליו באוניברסיטה. את מרגישה אותו ברגע מסוים, הוא חודר למקומות הכי אינטימיים, כמו ניהול הזמן שלך, נכון? מה את עושה בכל רגע. אז הדבר הזה חודר ומשנה אותנו באיזושהי צורה, את יכולה לראות בסרטים מתחילת המאה ה-20, נניח מטרופוליס או זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, את יכולה לראות את הדבר הזה, האדם מול המכונה, נכון? והמכונה היא תמיד הדבר הזה הלא אנושי, והצ'רלי צ'פלין שאף לתוך המכונה, ואז יוצא משם, והידיים שלו עדיין עושות את התנועות של הברגה אוטומטית, כן? כי הבאדם עצמו במאה ה-20, בשיטת הייצור המכני, כן, בית החרושת של הנרי פורד עם פס הייצור, זה גם מכונה, נכון? והאדם הופך להיות חלק מהמכונה. ואז אנחנו רואים הרבה דברים, למשל, כמו שלמכונה אין היסטוריה, את יכולה לזרוק חלק, להביא חלק חדש, נכון? במערכת אורגנית יש היסטוריה, זה מאוד חשוב, נכון? היין הזה מאוד חשוב שהוא צמח בדיוק על הגבעה הזאת, נכון? איפה שהשמש מאירה, נכון?
ועם הידע של הקורם, ועם הידע של...
כן, אבל זה נורא חשוב לי איפה הוא צמח, נכון? כמו בחברה אורגנית, כן? את הולכת היום ביפו, את שואלת ביד על מישהו, אז לא אומרים לך הוא, במה הוא עובד. דבר ראשון, אומרים לך מאיזה משפחה הוא בא, עם מי המשפחה אתם מחותנת, או אם תלכי בבני ברק, כן? משפחות בחברה מסורתית. באדם נקבע ראשית כל ידי ההשתייכות שלו למשפחה והיחסים של המשפחה דרך כן, משפחות אחרות. נישואין, שתי משפחות משתדחות, נכון? האינדיבידואלים הם לא משמעותיים, הם לא בוחרים, נכון? כי זה משפחות. זאת אומרת, אתה תמיד חלק ממשהו. פתאום מגיעה מהמאה ה-19-20 עם המכניזציה של החברה, פתאום אתה אינדיבידואל. פתאום אתה מדבר על עצמך כמשהו שקיים בפני עצמו, כמו חלק במכונה. כל חלק יכול להתקיים בפני עצמו, הוא לא תלוי. הגלגל שיניים יכול להתקיים בלי שאר החלקים. אז פתאום את מתחילה לחשוב על זה שגם בן אדם הופך להיות מין חלק במכונה. אז את עובד במכונת ייצור, שזה מפעל, יש לך את המקום שלך, אין כבר את ההיסטוריה של סבא שלך לימד אותך את האומנות אותי, ואת למדת מאבא שלך, ונכון? ואת ההיסטוריה הזאת שאומרת, האומנים האלה שבאו מהמקום, בעיר הזאת, הם יודעים לייצר באיזה ידע שלא, כן, לא קיים. ישנו היום פועל שהכשרת אותו לעבודה, וביום שהוא מפסיק למלא את התפקיד שלו, כן? יתקלקל במילים אחרות, תזרוק אותו, תכניס חדש, נכון? לא אכפת לך, שוב, מאיפה הוא בא, מה ההיסטוריה. אין לו ידע היסטורי, כן? משפחתי ששווה משהו, יש לו רק את התכונות הרגיעות.
ובאמת אנחנו רואים את הדברים האלה, אפילו בדברים כמו ההבדל בין מסעדת שף, שיש שם אדם שיש לו ידע מסוים, ניסיון מסוים, הוא מביא את כל ההיסטוריה הקולינרית שלו, לעומת מי שלומדים לעשות פעולה אחת מאוד מאוד ספציפית, במזללה של מזון מהיר.
מזללה של מזון, שהיא מכונת מזון, אז את אוכלת במכונות מזון, כאלה, כן, בעצם של דבר כזה, של, שהוא פועל כמו מכונה, את גרה במכונת מגורים, שזה השיקון המודרני, האחיד, המתוכנן מראש, נכון? וזה הופך להיות חלק ממערכת, כמו שהשעון, יש לו מה שקרה בפעם הקודמת, סדר מוכתב מראש, את רגילה לחיות פתאום בדברים שהם מתוכננים, העיר המודרנית היא עיר שמתכננים מראש, פה יהיה רוב המסחר, פה יהיה רוב המגורים, כאן יהיו השדרות. זה לא עיר שצמחה באופן אורגני, נכון? ואז זה פה, כמו רחוב אלנבי שעושה את הפנייה הזאת, כי היא באה לקזינו, עשה איזה עסקה עם העירייה, שהרחוב יזוז הצידה, או משהו כזה, או שאנשים בנו, כן, כל אדם בנה בהמשך לקודמים, והנה יש הרחוב, הוא קצת מתפתל, כי הם לא שמרו על קו ישר, כל אחד בנה קצת איך שנוח לו. זאת אומרת, זה צמח באופן אורגני, ואף אחד לא קבע שפה יהיה רוב הצרופים, ופה יהיה רוב החייטים, פשוט היו פה כמה חייטים, ואז באו עוד חייטים, וכולם ידעו שפה זה המקום לקנות בגדים, אז זה הפך להיות שוק החייטים. זאת אומרת, אנחנו בעולם שהוא עכשיו מתוכנן, והתכנון הזה הוא תכנון שבא מבחוץ. אז מה יש לנו פה? מה זה הסדר הזה? זה מכונה חומרית, יש רק חומר עכשיו, ובעולם המודרני לנו עכשיו, זאת אומרת כמו באמריקה, לא אכפת מאיפה המשפחה שלך בא, כמה אתה שווה, כמה כסף יש לך עכשיו בכיס, נכון? בדיוק כמו שלא אכפת מאיפה הגלגל השיניים בא, מה שחשוב, כמה שיניים יש לו וכמה מתכת קשה.
דוקטור יואב בן דוב, יש כאן משהו בעצם, באמת הוא אירוני, כי לכאורה כשאדם חושב על עצמו כעל אינדיבידואל, אז אנחנו רגילים לחשוב, לפחות כי זו התקופה והחברה שבה אנחנו גדלים, אני, שזה הדבר הטוב, אני רוצה להיות אני בלי להיות כבולה לעבר, והנה אתה אומר שדווקא ככל שאתה יותר אינדיבידואל, ככה אתה בעצם פחות אינדיבידואל, כי אתה חלק ממכונה הרבה יותר גדולה.
ראשית כל, האינדיבידואליות שלך זה לבחור רינגטון, שהוא אינדיבידואלי ומבטא רק אותך, מתוך המאגר של הרינגטונים שהחברה הזאת מוכרת לך, יחד עם פרסומות. זאת אומרת, ראשית כל, אנחנו מיד, כן, יש לך חברות שמשווקות לך את האינדיבידואליות שלך, נכון? את הבגדים האלה שמראים, ואת המכונית הזאת שמראה שאתה לא כמו כולם, נכון? אז ראשית כל, האינדיבידואליות הזאת היא מדומה, נכון? משווקים לך אותה. אבל אפילו לפני זה, את יכולה להגיד, אפילו אם הייתי יכול, בסופו של דבר, החיים האינדיבידואליים, במה הם מתאפיינים? בניכור, נכון? חוסר משמעות. ואז מה אנשים עושים? מה את רואה היום? חזרה גם למסורות אורגניות של השתייכות, שהן הרבה מאוד פעמים ממוצעות. זה יכול להיות חזרה, להחזיר עטרה ליושנה בזה שאתה חוזר בתשובה. זה יכול להיות חזרה למסורת שאתה מגלה מחדש לזהות היהודית או מזרחית או אשכנזית.
זה יכול להיות גם הקהילות המודרניות שקמות, שהן לאו דווקא מבוססות על מקום.
זה יכול להיות קהילות, אבל הקהילות האלה גם מנציאות לעצמם הרבה פעמים מיתולוגיה, כן? זה לא משנה, באנגליה זה יהיה אנשים שפתאום מגלים את השורשים הקלטיים שלהם, ובאמריקה אנשים שפתאום מתחברים לנייטיב אמריקן דברים, וזה לא משנה, זה הכל מומצא. זה חסר חשיבות, זה הצורך של אנשים בהשתייכות. ובסופו של דבר, את יכולה להגיד, והרבה אנשים אומרים את זה, יש לנו היום מין תנועה חזרה, תנועה היום היא חזרה לשבטיות, חזרה לאיזה משהו שעומד נגד הניכור של החברה המודרנית, שגורם לנו באמת להרגיש כמו חלקים במכונה. אתה כאילו חופשי לבחור איזה מותג של גני בוקר שאתה רוצה, נכון? האם זה חופש אמיתי? האם אתה מרגיש משמעות בחופש הזה? או שאת המשמעות אתה מרגיש דווקא בחברה מסורתית, שבה אתה חלק ממשהו, חלק, כן, אתה לא לבד. והדבר הזה של תחושת משמעות, אנחנו זקוקים כנראה לאותה תחושה שאנחנו לא לבד, שאנחנו חלק ממשהו. אז יש לכן את הקסם הזה של אידיאולוגיות, של קבוצות, כן, נכון? של להיות, לפעול למען עולם טוב יותר, להרגיש את באיזה מועדון, נכון? של אנחנו. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי.
כשדקארט דיבר על השעון, אז הוא חזה את זה, הוא ראה את המציאות של היום בדמיונו, לזה הוא כיוון?
קשה מאוד לחשוב על זה, אבל דקארט לא ראה את זה, פסקל ראה את זה. זה שאומר, אני מפחד מזה, זה הולך למקום קר, לא אנושי, אני רוצה את הדת חזרה. אני רוצה עולם שבו אין את המצוקה הזאת של העולם החומרי השתקן. אבל זה לא רק הדבר הזה, כי יש עוד דברים שדקארט לא יכול לחשוב עליהם באותו זמן. למשל, דקארט נורא 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 מתרשם, זה של פירוק לחלקים. פתאום אתה מפרק לחלקים, כמו שאתה עושה במכניקה. כשאני לימדתי לפתור בעיות במכניקה, לימדתי, אוקיי, תפרקו את הבעיה לכוחות, תעשו תרשים כוחות בנפרד לכל כוח, נכון? או אם אתה רוצה להבין ממה הדברים עושים, תפרק אותם לאטומים, תפרק למולקולות, תמצא את ה-DNA, נכון? המולקולות הבסיסיות של החיים. תבנה חברה מאינדיבידואלים דרך המנה חברתית, המיתוס הזה של המנה חברתית, נכון? לך למרכיבים היסודיים. ואפילו דבר כמו הגוף האנושי. אז בוא תפריד, ראשית כל את הנפש, תן לפסיכולוגים האלה שלא יודעים על מה הם מדברים, אבל לא משנה שישבו במחלקה שלהם, זה בכלל לא אצלנו כבר. אנחנו רופאים, אבל כמו מכונה.
אנחנו רופאים של כף היד, רופאים של האוזן.
כמו שאת הולכת למוסך, אז השאלה היא, האם הבעיה היא במערכת החשמל, אז לכי לחשמלי רכב, או במנוע, ואז לכי למכונאי, נכון? והמכונאי לא צריך לדעת הרבה על חשמל. באותו אופן, את הולכת היום לרפואה המודרנית, אז נכון, מפרקים אותך למערכות, וכל אחד מטפל במערכת. עכשיו, צריך להודות בדבר אחד, המכניזם עובד, והוא מאוד יעיל. אם אולי היה יעיל, אולי היה כובש את העולם בצורה כל כך ברוטלית. רפואה מערבית היא הרפואה החזקה ביותר שהייתה אי פעם. אלא מה? מתישהו אתה אומר, אני ממצא את היתרונות שלה, ופתאום נתקל במגבלות שלה. מה זה המגבלות? פתאום יש לך איזו מחלה שפוגעת בכמה מערכות, ואתה מגיע לבית חולים, ואתה מגיע לכמה רופאים שזורקים אותך מאחד לשני, ואף אחד לא יודע מה השני עושה. נכון? הנה נתקעת פה. למה? כי באדם זה גוף שלם. והקרדיולוג לא מתעסק בגורמים הנפשיים שגרמו לך למתח, או שבגללם אתה לא תדאג לעצמך, נכון? או גורמים הסביבתיים. תלך לעומת זאת לרופא מסורתי, נניח רופא סיני, אז הוא בהתחלה נראה כמו נודניק אמיתי, הוא שואל אותך מי החברים שלך, ואיך אתה ישן, ובאיזה כיוון, ומה אתה אוכל, נכון?
ואיך הבית חבנוי. ומתי נולדת ובמה אתה עובד.
בדיוק. ומה שהוא מסתכל זה על דבר שהוא כולל, הוא מסתכל על המערכת השלמה. כל זה, צ'י, הוא משמש מושגים אחרים, לא משנה, האנרגיית החיים שהרופא הסיני ידבר עליה, כן, הוא קורא לה צ'י, זה משהו שהוא פיזי, זה זורם בגוף, אפשר ממש להשפיע עליו דרך דקירות, אבל זה גם מצב נפשי, אם הצ'י זורם נכון, אז אתה מרגיש טוב, אם לא, אז אתה בדיכאון. זה גם משהו שזורם בבית שלך, אז אם אתה בונה את הבית לא נכון, אז יהיה לך שם התעקויות, וזה ישפיע לרעה למצב הנפשי והגופני שלך. ואת יש איזו הרמוניה בין כל הרמות, כי אנחנו מסתכלים על המערכת השלמה. בגוף חי אין לך ברירה, את חייבת להסתכל על הגוף השלם. היום את נכנסת למולקולות, בסדר, כן? אתם משתילה איברים כמו במכונה, אבל מה את עושה כשאת משתילה איברים? את צריכה ללכת נגד מערכת החיסון. הגוף מפריע לך. הוא לא הידיד שלך בריפוי המודרני, נכון? אם אפשר לתת לרופא את הלב על השולחן, מחוץ לגוף, נכון? בלי כל הגוף הזה שמפריע, או את החיידק.
אז כן? הוא יכול ממש להבחן אותו ולעשות עבודה מצוינת.
אז זה הנפלא, רוב הבעיות ברפואה זה להגיע, כן? להזיז את כל הדברים שמפריעים. או להרדים את הבן אדם ולהחזיק אותו, כן?
ולהחזיק אותו בחיים.
להחזיק אותו בחיים. זאת אומרת, רוב התסבוכות ורוב הקושי הוא בגלל שאתה נגד הגוף, נכון? הגוף רק מפריע לך. לעומת זאת, הריפוי המסורתי הולך עם הגוף, ותן לגוף לרפא, אתה צריך רק לעזור לו בזה. אז הקונצפט פה הוא לגמרי אחר, ואת רואה בדיוק איך המעבר פה הוא מאורגני למכני, ואז איזו אכזבה מהמכני, אבל חוץ משיגנרים אמיתיים, אף אחד לא רוצה להגיד, אוקיי, אז בואו נפסיק רפואה מערבית, בואו נחזור לריפוי מסורתי.
אין הרבה אנשים שיבטרו על MRI לטובת
הלוקות והכזת דם, בדיוק. כן, למשל. בדיוק. אבל אתה אומר, אני רוצה את זה כמשלים, אני רוצה משהו שיהיה גם וגם, אני רוצה גם את המבט הזה, כי גם הוא חשוב, הוא יכול למלא לי חורים. אז אנחנו שוב מגיעים לדבר הזה, שזה לא או זה או זה, כן? אלא משהו שהוא באמצע, שהוא גם וגם, שהוא משלב, שזה החשיבה של ימינו.
אז החשיבה של ימינו במובן הזה היא קצת מזכירה את התנועה שעליה דיברנו בתוכנית הקודמת, שדיברנו על התנועה בין סדר לבין כאוס, ואם נעשה פה את האנלוגיה שהרפואה הסינית היא סוג של כאוס לצורך הדוגמה, והרפואה המערבית המודרנית היא מין סדר כזה, אז התנועה היא כל הזמן קיימת
הרפואה
בין...
הרפואה הסינית היא לא בדיוק כאוס כמובן. לא,
בוודאי שלא.
לא, אבל יש בה את האלמנטים של הכאוס, הלא צפוי, הלא מדויק עד הסוף, יש בה מקום לכאוס, יש בה מקום גם לסדר וגם לחוסר סדר, גם ליאנג וגם ליין. וזה נכון, תראי, יש לנו איזושהי תנועה מערבית של אנטי, אנרכיזם, לבעוט, נכון? לפוצץ. וזה משהו שגם עולה, נניח, בשנות ה-60, אבל הרבה קודם, כן, מין אנרכיזם רדיקלי. בסופו של דבר, את אומרת, וזה נכון משנות ה-70-80, אנחנו נעים אל שילובים. ואז היום, את אומרת, כן, באמת, לגור במערות, כן, בקומונה היפית זה כבר לא עניין, נכון? אנחנו מבינים שזה גם כן קצת בעייתי, ולחזור לתנאים המסורתיים באפריקה, עם תוחלת חיים של 30 שנה, גם אנחנו לא בעד. אבל אנחנו כן רוצים לעשות איזשהו שילוב בין המודרני והמסורתי, בין המכני והאורגני, ולכן אנחנו מכניסים גם פה, אפשר להגיד, את ה... כבר זה לא הסדר המוכתב מראש של התקופה המכנית, זה כבר משהו נוסף, חדש. ולכן חלק גדול מאותן תפיסות חדשות של סדר מתהווה, אנחנו נדבר על זה, תורת המורכבות, זה בא מאותם חוגים שהיו חוגים אלטרנטיביים והיפים של שנות ה-70. פתאום אנשים האלה אמרו, אפשר לארגן דברים גם לא בפקודה מראש? זה בדיוק משתלב לנו בקומונות, ברעיון הזה שאנשים, תן לאנשים את החופש שלהם והם ימצאו את הסדר. אז שוב, הם הלכו בהתחלה לאנרכיזם מוחלט, זה לא עבד, מהר מאוד נוצרו מבני כוח שפרקו את הקומונות, אבל נוצר משהו, למשל, כמו הסטארט-אפים, שגם כן התחילו באותו זמן. פתאום ארבעה חבר'ה, בלי מנהל, בלי מישהו מחיצוני שיקבע מי ומה, בדיוק, אלא חלוקה טבעית של המאמצים והיכולות, ופתאום הם מסוגלים לעשות משהו ולהיות גורם טכנולוגי משמעותי. פתאום יש מקום לכאוס, פתאום יש מקום גם לדבר הפרוע, פתאום, וזה קורה רק בשנות ה-90, כשאנשים מבינים את זה, זה לא רק המהנדס ואיש העסקים המעונבים עם החליפות, אנשי הסדר, זה פתאום באים ההקרים והפריקים האלה, הנרדים האלה עם טי-שירט וג'ינס, נכון? והיום את תלכי לגוגל, מה שאת תראי את גם את הצד של הסדר, היא משמעת מאוד חזקה, מאוד קפדנית, ומצד שני גם את ההתפרעויות, את המשחקיות, את תעשה מה שבא לך חלק מהזמן, כן? לך תקפוץ שם על כדורים, לך תשתולל עם איזה עיצובים משונים.
אז את הדברים האלה אנחנו נפגוש כבר בתוכנית הבאה, שבה אנחנו נדגיש את ההיבטים הלא צפויים בתוך התרבות והעולם. תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט.
תודה לך ולכם.
תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, דימה קרנצוב. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר. להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.